טוב, אז אנחנו עוברים לסוטה, בשעה טובה, אחרי שעסקנו בעריכות עצומה בכל נושא הברכה והכללה, נעשה הפסקה של שבועיים בברכה או כללה, לפני שנעבור לברכת כהנים, שם יש רק ברכות, שם אין כללות, אבל נעבור לזה. היום נעסוק בסוגיה בלמד דלת של חטא המרגלים, ו... אתה רוצה שיהיו סיכום.
לא, איך זה משפיע על הסוגיה שאנחנו לומדים?
עכשיו זה לא משפיע. הסוגיה של היום?
לא, בכלל. איך הסוגיה של הברכה והקללה משפיע על מתי חייבים להגיד
בלשון קודש מתי לא? זה לא משפיע, זה משפיע על דבר אחר, תפיסת הברכה והקללה בכלל. כלומר, אתה כן רוצה שיהיו סיכום, מה שאתה בעצם מבקש. תתקן אותי אם אני טועה. שאחרי שלמדנו את כל הסוגיות וקראנו את כל התוספת וכו', בוא עכשיו נזכך מתוך זה, מה עולה מזה לגבי נושא ברכה וכללה, ומה עולה מזה לגבי לשון הקודש.
נכון.
אוקיי, אז נחזור לזה, אוקיי?
אוקיי.
בסדר, אני מקבל עליי באהבה להשתדל ולעשות את זה. מה שאני רציתי היום לעשות, זה יש בגמרא מובלעת אחת על חטא המרגלים, ובהמשך יש מובלעת על יוסף בבית פוטיפר, בדף ללמד זין. רציתי להקדיש שיעור גם לזה. אז נתחיל היום, אני מקווה לסגור את חטא המרגלים היום. אני רוצה לפתוח למה שיש בברייתא, ואחרי זה לעבור לניתוח של הסוגיה של הבבלי, את כל נושא חטא המרגלים. שלחתי לכם, אני לא יודע מי ספיק להם, וזה לוינס, בקריאות התלמודיות שלו, הקריאה השלישית היא על הסוגיה הזאת. יש את הספר גם באנגלית, אבל יש לי אותו גם באנגלית בבית, אבל כבר לא היה לי כוח לסרוק אותו פעמיים.
הוא בגוגל בוקס.
הוא בגוגל בוקס, אוקיי. אז תלכו לשם לבד, אוקיי? בסדר? לוינס ילווה אותנו, אני לא הולך לסכם אותו ואגיד לכם מה כתוב שם, אלא יותר להשתמש בו במקומות שהוא פוגש אותי. לקרוא אתם יודעים, אז תוכלו לקרוא אותו לבד. אני רוצה להתחיל מהברייתא בתוספתא, שמובאת בבבלי בל"ד, שזה מה שהוביל את הסוגיה לחטא המרגלים. הבבלי מתאר את 12 האיש שמכינים 12 אבנים, וזה הברייתא אומרת, זה ל"ד עמוד א' למטה. אמר רבי יהודה, אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מתיה וחנניה בן חכינאי עמדו על, סליחה, אמר רבי יהודה, נקודותיים. אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מתיה וחנניה בן חכינאי עמדו על אותן אבנים ושיערום כל אחת ואחת שקולה כ-40 סעה. וגמירי דטעונה דמד לאינש לכתפי טילטה דטעוני הווי, מכאן אתה מחשב לאשכול שנאמר וישאו במות בשניים. ממשמע שנאמר במות, איני יודע שבשניים, מה תלמוד לומר בשניים? בשני מותות. כן, הברייתא כאן מביאה עדות של תנאים שעמדו על האבנים וראו את גודלם, וזה גודל עצום, גודל של 40 סעה. אני חייב לומר שקצת משונה לי, ניסיתי לחשב כמה זה במשקל, זה קצת משונה, כי 40 סעה זה מידת נפח, ונפח לא נותן משקל. כי תלוי במשקל הסגולי של הנפח, כאילו ליטר של מים וליטר של שמן לא שוקלים אותו דבר. אז יש פה 40 סעה של אבנים.
אבל עדיין...
אבל איזה אבן זה? זה אבן גיר? זה אבן בזל? אני לא יודע, כן?
עדיין נפח דורש יותר אנשים כדי...
זה נכון. אם נסחוף פסנתר צריך, כן, בסדר. או מקרר, כן, לא זה נכון. בכל מקרה, מה שהברייתא אומרת היא דרך ה-40 סעה, שזה כולם יודעים, זה הגודל של מקווה. כלומר, זה הגודל של... של בן אדם. זה לא סתם, זה לא... זה גודל של בן אדם. כי ביכול האבנים אלה יש להם האנשה. זה כאילו בני אדם עומדים ומדברים. זה אבנים שמספרות סיפור. כפי שאמרה המשוררת, יש אבנים עם... לב אדם. כן, אז זה כבר מפה, זה המקור, זה פה. כן. ומכאן עושים חשבון של כמה אדם יכול לסחוב. כן? כאילו מה? כשעוברים דירה, רואים את ה... את הבוחרים האלה, המקרר עליה. כמה אדם יכול לסחוב? אז אומרים, מפה לא רואים שאדם יכול לסחוב 40 סעה. עכשיו פה באה המיטה אחרת. המיטה אומרת שכשאתה, מישהו מעמיס עליך, אז אתה יכול יותר מאשר כשאתה מרים, וזה מסיבה פשוטה. יש הבדל בין כושר העמסה לבין כושר הסחיבה. כלומר, אדם מתקשה יותר להרים מאשר לסחוב. היום שאלתי את הבן שלי בדרך, נסע איתי, מה לדעתך היחס בין זה? הוא אומר 1-2. אמרתי לו, הגמרא אומרת 1-3. כלומר, פי 3 אדם יכול לסחוב, אם רק מישהו יעמיס את זה על הגב שלו. זה גם פסוקים מפורשים בתורה, לא על בני אדם, אלא על חמורים, פריקה או טעינה. כאילו, למה צריך לעזור להעמיס? כי לסחוב, אפשר לסחוב משהו אם רק שמו אותו עליך. זה גם בחיים ככה, כאילו, קשה להעמיס. אחרי זה כבר עלינו, אנחנו מצליחים. כן? אז, וכאן עושים חשבון לפי זה. עכשיו אנחנו יודעים מה היה הגודל הפירות שהביאו מארץ ישראל המרגלים, ושם מה היה ההנחה? ששם העמיסו אחד על השני, אז הגודל של הפירות היה 120 סעה. דמיינו, עכשיו שם בנפח על פירות זה כן מתאים. דמיינו, טוב, המקוות שלנו יותר גדולים מ-40 סעה, כי דמיינו פרי בגודל של מקווה, זה משהו מדהים, כן? כאילו, זה פרי ענקי. עכשיו פה אתה עומד וטועה, כשאתה קורא את הגמרא הזאת, על כמה נקודות, ודומה לי שיש פה מסר גדול שתמון. ראשית, יש להם הנחה מאוד מעניינת, שבאבנים לא העמיסו אחד על השני, כל אחד הרים לבד. נכון? לעומת הברגלים, שמה היה הנחה? שהם העמיסו אחד על השני. נכון? מי אמר להם? אולי גם באבנים העמיסו אחד על השני. אולי גם הרגלים כל אחד הרים. זה, נחשוב על זה רגע. שנית, יש פה עוד הנחה סמויה, שכדאי לתת עליה את הדעת. והיא שהם לקחו את הכי גדול שהם יכולים. כלומר, הם לקחו את שיא הקיבולת. וההנחה הזאת נכונה גם על המרגלים וגם על, וגם על האבנים. כן? ואולי הדבר השלישי שממנו נחזור לכל הוא, באמת זה המקום והזמן לחשב כמה אנשים סוחבים, כאילו, זה לא נראה שחזל הוטרדו משאלת, כמו שיש על מכוניות ב... מסחריות, בצד כתוב כמה מותר להעמיס על המכונית, כתוב משקל עצמי, כן, כל אלה שפה שיש להם ון, כן, ג'אמפי או לא יודע, כתוב משקל עצמי, משקל הזה, סך הכל, כן, זה המקום לדון בזה וככה ללמוד את זה, זה ברור שאם חכמים התעניינו לעשות מכון טסטים ולראות מה אפשר להעמיס על בן אדם, אז זה עושים ניסוי בבני אדם או משהו, כן, כאילו זה כמעט ברור שיש פה אמירות ערכיות בתוך ההיגד הזה, ואני חושב שהדבר הכי פשוט הוא שיש פה 12 אנשים שסוחבים משהו מול 12 אנשים אחרים שסוחבים משהו, או בלשון מאוד פשוטה, 12 המרגלים ייצגו את 12 שבטי ישראל, הם יהיו נשיאי העדה, ו12 נושאי האבנים גם הם מייצגים את 12 שבטי ישראל. יש פה 12 נציגים בזיקה לכניסה לארץ. לא רוצה לטעון, אני טוען את זה, כן. אבל טענתי את זה לפני אחד מהשיעורים, לפני כמה שבועות, ועכשיו זה הזמן, אבל כן, כן. אני רוצה לטעון שהקישור הוא קישור לא... בוא עכשיו נתחיל לחשב כמה אדם סוחב. אלא 12 האנשים האלה הם התיקון של חטא המרגלים. תרשו לי להשתולל עוד קצת, שיהושע שולח שני מרגלים, ושני המרגלים האלה הם גם, יש במרגלים 2 ו-10. ויש קשר בין... בין השניים והשניים, כמעט הייתי אומר גם, שאם מתבוננים, רק לגמור את המשפט, כן, אם מתבוננים, מה המידע המודיעיני שהצליחו שני המרגלים של יהושע להביא, ומשווים את זה לחטא המרגלים, רואים שזה בדיוק תיקון של חטא המרגלים, כי מידע צבאי הם לא ממש הצליחו להביא. כן, הם באו ליריחו, הלכו ישר לבית רחב הזונה, צ'יק צ'ק המשטרה גילתה אותם, שמה אותם בגג, הבריחה אותם, איזה מידע מודיעיני הם הביאו? מה, הם סיפרו למישהו שם איך כובשים את יריחו? דבר אחד הם הביאו, איזה מידע הם הביאו? נמוג לב כל הארץ מפני בני ישראל. זה המידע שהם הביאו. עכשיו, מה היה חטא מרגלים? שבני ישראל פחדו מהכניסה לארץ. ובלשון פשוטה, יש פה קישורים ברורים בין המרגלים והמרגלים. השניים היחידים שהיו עם המסר הזה ב... נדבר בהמשך עד כמה הם באמת שניים, אולי בכל זאת פער בין כלב ליהושע, אבל יש שם שניים שיודעים את זה כבר במרגלים, עכשיו בעצם שולחים שניים בלי 10 אחרים, כאילו שהם די הפריעו, כן? אבל המרגלים היו, עשו כניסה לארץ, והם השתמשו בכוח שלהם לרעה, הם סחבו לרעה כדי להוציא דיבת הארץ רעה, וה-12 האנשים האלה שמים אבן כדי לספר לדורות על איך נכנסים נכון לארץ. וזה בחינת סיפור יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק מה שהמרגלים לא טעו בו. הרי המידע, נראה את זה גם בגמרא בהמשך, המידע של המרגלים על חוזקם של עמי כנען היה מדויק. בלשון הגמרא בהמשך, הגמרא אומרת, כל לשון הרע שאין בו דבר אמת, בתחילתו אין מתקיים. כלומר, זה נכון שאז העם. זה נכון, הם היו עמים חזקים. רק מה המסר שהתורה נתנה סביב הכניסה לארץ? שהקדוש ברוך הוא יכניס את ישראל לארץ. למרות זאת, הקדוש ברוך הוא הביס את חיל מצרים, וחוזרים תמיד לקריאת ים סוף, לא למכות מצרים, מסיבה פשוטה, שמכות מצרים, הקדוש ברוך הוא יקע את ארץ מצרים, בקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא יקע את צבא מצרים. זה ניצחון על הצבא הכי חזק בעולם. וזה הדגם שחוזר על עצמו במסרים של התורה, עם עם גדול, חזק, רם כענקים, אבל השם אלוקיך הוא יכניעם לפניך. וזה בדיוק מה שבעבר הירדן היה, שמים אבנים לדורות, ומנציחים את זה בתודעת האומה. כלומר, יש פה 12 מול 12, וכנגד זה, ההשוואה ביניהם היא ברמת התיקון, שהפערים הקטנים שציינתי קודם, הם מבטאים גם באיזשהו מקום, גם קצת תובנות לגבי המרגלים. זה ששם אחד מעמיס על השני. כן? זה מייצג איזה דבר שחזק מאוד במרגלים, והגמרא תגיד בהמשך במפורש, שהם היו ביצה אחת. הם עוזרים אחד לשני, זה לא שערכו 10-12 אנשים, ביקשו במעטפה סגורה, תנו 12 חוות דעת, יצא 10 ככה, 2 ככה, זה לא פרס עכשיו מחר מתחיל, תחביא לו מעטפה, כן, עם המלצה. לא עבד ככה, הם עשו שיחות טלפון, קואליציות, הם דיברו אחד עם השני, כלומר, הם מעמיסים אחד על השני, הם רוצים להגזים, הם לקחו את שיא הקיבולת, כלומר זה שיא המחשבה לרעה, ושהם לקחו את הדבר הכי כבד, הם יתאמצו נורא כדי שזה יצליח. גם לטובה צריך להתאמץ, אבל כאן אולי הדבר המעניין הוא שאחד לא מאמיס על השני, אלא הטוב צריך לבוא, הוא בא מבפנים, כאילו הטוב בא ואומר 12 שבטי ישראל כ12 שבטים נפרדים, צריכים להגיע כולם להצהרה הזאת. והאבנים האלה הם תיקון של האשכול, כן, בפירוש. רצית הרב יעקב קודם להגיד משהו, כן? פה לא רלוונטי?
לא, 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 כן.
כן או לא, אני אשמח לשמוע.
לא, רק שערבים סוע של האבן זה גם ערבים יום של מרגלים.
אה, נו, מקסים, יופי. חשוב מאוד. איזה יופי, כן? כלומר, ה-40 גם חוזרים ל-40 יום. יש פה תיקונים. תיקונים של מה שנעשה. הגמרא כל כך חשוב לה להעצים את הנושא הזה, שלוקחים פה את המות, ומתיאור של ויסעו במות בשניים, הופכים את זה לאשכול שמונח על 4 מוטות, שיש לו 8 אנשים שנושאים אותו. זה התיאור שיש כאן. אני אראה בהערת סוגריים, הסמל של משרד התיירות, כידוע, הוא לא לפי הגמרא הזאת. נכון? זה 2 שנושאים אשכול 1 במות. אני לא זוכר מי, אני עשיתי היום להיזכר, מישהו לפני כמה, בפרשת שלח, שנה שעברה, דיבר איתי על זה. וניסה להסביר לי מאיפה בא משרד התיירות, ושיש לזה קיום בחזל, בשביל שביקרה. חשבתי, מי היה יכול להגיד לי דבר כזה? אז חשבתי לארי זיביטובסקי, אבל אני לא בטוח. אני לא בטוח.
כאילו זה אחד
מהם, הערה מצוינת, כן? לא, הערה מצוינת, כן? אתה צודק, אז אתה רוצה להסביר לרבק את ההערה שלך? בסדר, זאת הערה טובה, אבל בוא נאמר ככה, בפשוטו של מקרא, יש פה תנ"ך.
מה? יש?
נכון? יש לך, שיותר קרוב. כן. כשאנחנו קוראים את הפסוקים שאומרים כמה מהם סחבו פירות וכמה לקחו פירות, אז הפסוקים אומרים, ויחרטו משם, ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד והאיסור ועמוד בשניים, ומין הרימונים ומין הטעינים. לא מאוד מאוד ברור כמה מהם סחבו פירות, אבל אין רושם בכך שכולם סחבו פירות. מה שהסוגיה עושה כאן, היא הופכת את כולם לנושאי פירות. והיא גם עושה דבר נוסף, וזה רש"י פה מסביר את זה, שבצורה מאוד פשוטה, זה מגדיל עוד יותר את גודל האשכול. כאילו, וואו, כאילו זה ממש, שבני ענקים, זה לא יאומן גודל האשכול. ורש"י אומר, להביא אשכול משונה כזה. זה מגמה של הסוגיה. הוא גם חוזר לרעיון שהוצע פה קודם, שהסוגיה אומרת שהם העמיסו אחד על השני, שהם פועלים כחבורה. והם כולם סוחבים, הם כולם בהיצעה הזאת, חוץ משניים שלא סוחבים. מי עם השניים האלה? יהושע וכלב. רק הגמרא יש לה שתי דעות על איזה רקע. דעה הראשונה אומרת, היא בהיתימה משום דחשיבה. היא בהיתימה שלא היו באותה היצעה. עכשיו מכאן, בואו נעבור לגמרא כאן בלמדלת עמוד ב'. כאן הגמרא לומדת את כל פרשת המרגלים. זה שורה 4 בלמדלת עמוד ב'. שלח לך אנשים. אמר ריש לקיש, שלח לך מדעתך. וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו, ואנו דכתיב, היטב בעיניי הדבר. אמר ריש לקיש, בעיניי, ולא בעיניו של מקום. מה הרקע הייתי אומר, לממרה המדהימה הזאת של ריש לקיש, שלוקח צו שלא מאוד שונה מכל צו אחר בתורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים. It's imperative, כן? הוא נותן לו צו, כן?
יש סתירה עם
כן? אז יש פה מצד אחד רקע טקסטואלי, ויש פה תפיסה מסוימת של ריש לקיש לגבי זה, וזה הסתירה בין שלח בין במדבר לבין דברים. שכן בדברים משה רבינו, כשהוא מתאר את הפרשייה של המרגלים, משה רבינו אומר, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפור לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר וכו'. שלא כאן המקום להיכנס לכל סבך היחס בין הפרשיות, אבל זה בחלק עומד ברקע. אבל הוא במפורש גם אומר דבר אחר, מה עומד ברקע? הוא אומר את זה. וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו, כלומר הקדוש ברוך הוא ייתן לו צו לשלוח מרגלים שיקלקלו, ולכן גם על רקע זה, ריש לקיש מעביר אותו למקום של בחירה. כלומר, הטקסט הוא לא מספיק הסתירה הטקסטואלית, אלא הוא חובר לתפיסה. זה באיזשהו מקום, גם לוינס מדבר על זה במקצת בהתחלה, הוא באיזשהו מקום אולי מלמד גם על מה עומד מאחורי המרגלים. כלומר, אם זה מעצמם, מה שלוינס מפתח, זה מבטא איזושהי דילמה אנושית. זה מבטא איזושהי לבטים, קשיים שיש לבן אדם לפני שהוא נכנס למקום חדש. אני לא יודע כמה מכם זוכרים את פרפרי הבטן שלהם לפני כיתה א', או פרפרי בטן לפני עבודה חדשה, או לפני כל מקום חדש שנכנסים, אבל באיזשהו מקום, המקום לא צריך, כמו שריש לקיש אומר, הוא לא צריך לשלוח למרגלים. אני חוזר לשיעור הקודם על המן שהתחלנו. הקב"ה יכניס אותם, הוא לא זקוק לזה. זה בא ממקום של אנוש, שבני אדם כשעונים לפני הלא נודע, איך הם מתמודדים איתו? הדבר המרכזי שהם עושים הוא שהם מבקשים מידע. כי המידע נותן לאדם, נותן לו יכולת להתכונן, נותן לו שליטה. זה מה שאדם רוצה, אדם שונא שהוא לא שולט בחייו. המידע, אנחנו רוצים מוקד התנועה, רוצים לדעת על פקקים, בהיריון אנחנו רוצים אוטרסאונד כדי לדעת מה מצב העובר, אנחנו רוצים המון המון מידע, לפעמים צריך לשאול מה תעשה עם המידע, כשיהיה לך אותו. כאילו, אנחנו דור של איסוף מידע, גם אני אוסף מידע כל הזמן, כן? אמרתי לברכה. שאני לא חושב שכל מה שאני אומר צריך להיות מונצח לדורות, כן, צריך להיזהר מהדבר הזה, אבל אנחנו עושים את זה היום באינטרנט הרבה. כל הזמן אוספים מידע מתוך מחשבה שאולי זה יעניין את הדור הבא. אולי הדור הבא צריך לעניין את עצמו, כאילו, שאלה, כן? לא, זה... מצד שני, אני שומע הקלטות של הרב סולובייצ'יק, זה מדהים, כאילו, זה... וגם אני כידוע מקליט, כן? אבל, כאילו, אנחנו עושים מידע, רוצים מידע, המידע נותן כוח, נותן שליטה, והם מחפשים מידע. וכאן הוא ממשיך, ויחפרו לנו את הארץ, שבפשוטם של דברים, איך תמיד פירשתם את זה? קודם כל, מאיפה לקוח הביטוי ויחפרו לנו את הארץ? זה מדברים. הוא בכלל, הוא לא קורא פה את שלח לך, הוא קורא את דברים. מה זה יחפרו לנו את הארץ? בפשטות יביאו לנו מידע. אמר רבי חייא בר אבא, מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל, כתיב אחא ויחפרו לנו את הארץ, וכתיב אתם, וחפרה הלבנה ובושה החמה. כן, שהפרשנות פה היא פרשנות מדהימה, שיחפרו זה מלשון חרפה. מלשון בושה, כן ברכה, את מטביעה?
לא, רציתי להגיד משהו על מה שאמרתי לפי כן.
אז תגידי, בבקשה.
שעכשיו אני מנסה לזכור, אני זוכר בכל מקומות שרשום בציוויים, שני המקומות האחרים שמזכורים לי זה הלך לך ופסול לך שני מוחות אבנים. שלא רק כשחושבים על הדרה שיש בכל מקום, תמיד יש את הפן של ההלכה, כאילו, וזה מאוד שונה מציבורים אחרים שהיה אמור כאילו שלח אנשים. אפילו אם זה לא כאילו מדעתך, זה כל הציבורים של ההלכה, יש פן של משהו שהוא טוב לך, כאילו, שהוא כאילו לענתך, כאילו אפשר להגיד כל מה שכל הדרכות שנאמרו בכל המקומות, אבל זה משהו שהוא לא רק שהטוב שאתה מקבל זה בגלל שאתה מקיים מצווה, אלא משהו נוסף. זה לא משנה אם זה הדרשה להנאתך, כאילו לאיזשהו שיהיה לך בנים או שיהיה לך משהו אחר, לא, אבל אמרה לך, הוא כן נותן לך את זה. ואני חושבת שזה עולה בקנה אחד עם הדברים האלו, שזה דורש איזשהו משהו, ובכל מקומות יש איזושהי דרשה של קיצוני כזה שהוא לא כפי עכשיו, אבל אני חושבת שהוא חודר למשהו שהוא לא רק שזה לא רק שאתה מכירים צבא או ציבורי במיוח.
יפה.
כן,
לא, אני חושב שזה הערה מאוד יפה. מה שצריך לנסות להבין זה מה המשמעות ההגד הזה, שהם התכוונו לבושתה של ארץ ישראל. מראש הם באו ביצרה, אז כאן אולי צריך לצרף את זה, זה גם קצת לוינס בצורה קצת שונה, גם לקטע הקודם. כלומר, אם רצון לשלוח מרגלים, הוא בא מאיזושהי נקודה אנושית של האדם העומד לפני הלא נודע. זה מייצג איזה שהם ספקות, איזה שהם לבטים, איזה שהם חולשה. ואדם רוצה לעמוד מולה. וכאן הבושתה הזאת של ארץ ישראל, אולי היא מסמלת, שאלה היא את מה היא מסמלת, זאת שאלה גדולה מאוד. היא מסמלת את הלבטים סביב הכניסה לארץ. שלוינס עצמו, מישהו קרא אותו? שאני היחיד. אבי יעקב, צריך להגיד מילה קצת על העיונים שלו, על הגישה העקרונית שבהם אני אגיד ברשותכם, ואז משהו סביב זה נגזר, ספציפית סביב העיון הזה. זה סוג של מדרש פילוסופי לגמרא. הוא לא פרשן שמנסה בהכרח לחדור לקליפה, כמו פילולוג שמנסה לברר מה הסוגיה אומרת, אלא לרוב הוא לוקח את זה לעולם שלנו, לדילמות עכשוויות. אם בשיעור הקודם הוזכר שהגריד ראה בתורה שיש לה הגד עכשווי, לוינס ככה הוא קורא את הגמרות, הוא קורא גמרות שלמות שעוסקות בכל מיני נושאים, ורואה אותן כעוסקות בשאלות עכשוויות שעומדות על סדר היום של האדם התרבותי, המודרני, המערבי. יש גם הנחת קריאה מסוימת, שצריך לקרוא את הסוגיה בשלמותה, ולא לחלק אותה לחלקים, זה נגד הפילולוגיה, מה שהם קוראים רבדים, כן? כלומר, ההנחה היא שהעורך של הסוגיה מפתח נושא. הייתי אומר, זה לא שיש הגדים שונים בסוגיה, דעות שונות, אלא הדעות מבררות, מעין דיאלוג סוקרטי. על ידי השלבים השונים אנחנו מפתחים משהו. אנחנו מבררים משהו, ולכן צריך לקרוא קריאה רצופה את כל הסוגיה. כלומר, הוא לומד עורכים, הוא לא לומד, הוא לומד סוגיות, הוא לא לומד ממרות. אם מישהו מבין למי אני רומז. לפי הראש שלך, אני מבין שאתה מבין, כן? ובהקשר הזה כאן, הוא באיזשהו מקום, לדעתי, לטעמי, לקח את זה קצת רחוק מדי, אבל אני אומר, זה סוג של מדרש, כי הוא לוקח אותו לעולם שלו. והוא לקח אותו כאן, כן, בבקשה.
לא, זה קצת מזבח לו, כי הוא משתמש ברעיונות אנקרוניסטיות, כמו דמוקרטיה ודברים כאלו, וזה קצת בסדר, אז הוא, כן, זה הוא... אני חושב שהוא יודע שזה לא הפשט של הסוגיה.
כן, לכן אמרתי שהוא מדרש. הדרשן לא מתיימר להיות פשט, הפוך, מי שמנסה לקרוא מדרש כפשט לא מבין אותו. אני אתן לך דוגמה מתחום אחר לגמרי, אני לומד עכשיו בלומדים קידושים בישיבה. היום עסקנו, לומדים על האיסור של אל תחלט ביתך להזנותה. זאת אומרת, בתוך העיסוק בקידושים עסקים במה שקורה מחוץ לקידושים. והפסוקים מדברים על אבא מול בת. אז מוסיף המדרש בספרה, וכן המוסר את עצמה לזנות. עכשיו זה ברור שהדרשן הוטרד, פה זה מדרש הלכה, הוא הוטרד מכך שאדם היה יכול לדייק בפסוקים, שהאיסור הוא על האבא ולא על האיש והאישה עצמה, וזה אם היא רוצה למסור את עצמה, הוא בא לסתום את החור הזה. אבל זה כמעט ברור, שאם אני רק אקשיב למדרש ואני אגיד אוקיי, זה איסור על כולם, אז אני מפסיד משהו, כי זה שהתורה מראש נסחה אותו על האבא, היא רצתה להגיד משהו, ולכן זה נוסח ככה. כלומר, הדרשן של ההלכה שם, הסדר יום שלו זה ההלכה, הוא לא רוצה שיהיה זנות בלי מעורבות של אבות. ומי שמקשיב לפסוקים צריך דווקא לשים לב שאכן דיברו בסגנון שהאבא מאוד מרכזי, ולשאול מה עומד מאחורי זה, מה זה בא ללמד אותנו. או אני אגיד בצורה שונה, אבל זה, אני אכתוב את זה פה. ההלכה נלמדת מהתורה שבעל פה. התורה שבכתב ממשיכה לדבר אלינו דווקא על ידי זה שאתה קורא אותה לא בתורה מדרשית, אבל המדרש יש לו את הקיום שלו. אז הקריאה שלו מאוד מדרשית, זה מדרש מודרני לגמרי, שספציפית כאן, דעו לכם שהסדר יום שלו, זה בולט לאורך כל העיון, הבעיה הפלסטינית והלבטים של הליברליים של... איך אנחנו כובשים ארץ מעם שנמצא פה, וזה בלי כזה פוליטיקה, בסדר? זה היה מאוד מפותח, אצלו, לטעמי זה היה קצת רחוק מדי, אבל בוא נתגלגל בתוך הסוגיה ונראה קצת איפה זה עולה, אבל אני כן, לפחות אני כן לוקח לבושתה של הארץ, לפחות במובן, אותה נקודה אנושית שאמרה בואו נשלח מרגלים, היא הייתה נקודה שלא היה ברור להכניסה לארץ. מאיזה זווית זאת שאלה שכדאי לשאול, אבל... היה משהו של הכניסה לארץ שהפריע להם. משהו שהם לא היו פתוחים לגביו. משהו שהם אמרו, את זה אני הולך לבדוק, זה לבושתה של הארץ. משהו שאני הולך לברר אותו. הם רצו לסדוק משהו, לא דווקא כי הם היו רעים, אלא כי היה משהו לא פשוט להם. כן, בבקשה.
הסוגיה היא פשוט אומרת שמשה ידע שזה הולך להתקלקל, או יש סיכוי שזה הולך להתקלקל. הוא צריך לקחת צ'אנס.
אני לא חושב שהסגיר, איפה אתה רואה את זה?
כי הוא אומר, אדם בורא חלק רע לעצמו, היך פרו היא לא נתקעה לבושתה של הארץ, היא די פשוט, היא די ברור על איזה כיוון הם פשוט הם קונים מאליו, למשה רבנו.
לא, זה
השם אומר...
זה לא קודש ברוך הוא שהם לא... ראשון כשהוא בעצם אפולוגטיקה לחומה של הקודש ברוך הוא, שזה לא יכול להיות שהקודש ברוך הוא ציבה משהו שבסוף
הלך לקרוא לא, אבל זו שנתנת, אבל השלח לך, זאת אומרת, הוא מזמין רשות למשה לבחור, לשלוח או לא לשלוח.
אני מניח, אם תרצה שאני אהיה חריף, שמשה לא ידע את הגמרא הזאת. כך אני מניח. אם הוא היה יודע, הוא לא היה שולח, כך אני מניח. כאילו, אנחנו כולנו חכמים אחרי מעשה, כן? אני מניח שמשה לא למד מסכת סוטה, כן? תסלחו לי על זה. אוקיי, ממשיכים. ואלה שמותם: למטה ראובן, שמוע בן זכור. אמר רבי יצחק: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, סתור בן מיכאל, סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעשה עצמו מח. אמר רבי יוחנן: אף אנו נאמר, נחבי בן וופסי, נחבי שיחבי דבריו של הקדוש ברוך הוא, ואופסי שפיסע על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כמה הדברים הזה? ראשית, עצם ההגד פה שיש שמות ספרותיים, שהם השם מעשים, זה דבר ידוע בספרות חז"ל. כתב על זה הרב ראובן מרגליות, ספר מאוד חמוד, שנקרא לחקר שמות וכינויים בתלמוד, ויש לו פה כמה יש לו פה פרק ראשון, פסידונים בתלמוד, השגרת שם, בדויי שם וכולי, ואחד מהדברים שהוא בא להראות, זה הוא על משקל עשיר, לכל איש יש שם. הוא אמר, לא, נולדת, נולד לך שם, ועכשיו זה השם שלך, אלא השם באיזשהו מקום מבטא, הוא מבטא מהות.
גם בתנ"ך.
גם אנחנו, סליחה?
גם בתנ"ך יש את זה, או נוח, או...
נכון, כן. ההנחה היא שהשם הוא לא אקראי, והוא גם יכול להינתן לא בזמן הברית. בואו אני אגלו אליו, גם אנחנו קיבלנו שמות לא בזמן הברית. עכשיו, כשנולדתי לא קראו לי אבא, ועכשיו מי שאנשים שקוראים לי אבא. השמות האלה מבטאים גם את המפגש שלנו עם הסביבה. כלומר, לפי איך שקוראים לנו, זה מערכת היחסים, אבל זה רעיון גדול, והוא נמצא המון המון, הוא מביא פה המון דוגמאות נחמדות וחמודות. למשל, סתם לאחרונה למדתי מישהו, שמעתי הרצאה על מידת חסידות, כל הגמרות שמדברים על מידת חסידות, החכם שמדבר עליהם זה רב חסדא. זה מקרי, יש לא מעט סוגיות כאלה, ולמשל אילפה, שהוא סוחר, ואילפה זה ספינה, והוא עולה על תורן של ספינה, אז הוא מביא, יש כל מיני דוגמאות כאלה, וגם כאן, הסוגיה אומרת, השמות שלהם הם לא שבהכרח בברית מילה של סטור, קראו לו סטור, כן? שם נורא יפה, כן, מי ש... אלא זה בא, איכשהו השם בא לבטא את היצעה הרעה של המרגלים, כן? זה מרגלים על שם מעשיהם נקרא, שזה מסורת, זה לא אני לבד עכשיו דורש, וכאן, גם פה לוינה קצת מחדד את זה, כן, הסתור בן מיכאל, סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעצר עצמו מח, הוא אומר, שימו לב שהגמרא לא מספיק מפתחת את הפרשנות הפשוטה של השמות של האנשים האלה, כי מה זה מיכאל? מיכאל. זה כמה כוח יש לקדוש ברוך הוא. כאילו, השאלה בעצם בחטא המרגלים הוא, הקדוש ברוך הוא שולט בעולם או לא? זה בעצם השאלה. הוא יכול לנצח את העמים החזקים האלה או לא? כלומר, זו לא שאלה רק פיזית, טוב, נצליח בקרב נפסיד, אלא באמת, אני מאמין בו או לא. כי עמי כנען באמת היו חזקים. והם חוזרים לנאומי משה בדברים. משה לא מכחיש את המידע שהם חזקים, הוא רק אומר דבר מאוד פשוט. הדבר הפשוט אומר ש... הקדוש ברוך הוא יכול להכניע גם עמים חזקים, או נקרא דברים ת'. שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה. ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יצא לפני בני ענק. זה מילים של המרגלים, מי שלא בדברים א'. וידעת היום, כי אדוני אלוהיך הוא העובר לפניך יש אוכלה. זאת השאלה. והשם מיכאל אומר, זה מישהו שיודע את זה. ככה לוינה שם עובר שם שם, כמעט לא כולם. והוא אומר, וואו, איזה שמות מדהימים היה להם, שהם כולם נדרשים שמות של אמונה, זה שמה כמו הודיה, אמונה, שמות כאלה מתנחלויות, כן? והוא אומר, זה גם השמות שלהם, כן? שפט, מלשון שופט, זה לשון של הנהגה, יגאל, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, וכו' וכו', כן? אבל שימו לב, זה הגמרא, יש מסורת מאבותינו, שכחנו, כן? כאילו, לא מפתחים יותר מדי את המדרש השמות הזה, כן, ולוקחים מישהו שהוא מיכאל ודורשים אותו למח, כלומר, הם מייצגים תפיסה שאין לו כוח, שהוא לא שולט בעולם, שהוא לא יצליח להעביר, וכאן, קציתי לפני לתשומת הלב, מכירים עדיין את המפלצת הזאת, כן? עברתי פה קצת על המדרשים, חיפשתי פה האמת על המות בשניים, זה שחיפשתי, הסמל של משרד התיירות, אבל אני חייב להגיד שמצאתי פה לא מעט מדרשים שדורשים את השמות של כולם, זה באמת קיים, כאילו, הגמרא כזאת, שכחנו, כן? אבל יש פה לא מעט מדרשים כאלו, אני תרצו רק בשביל להאמין לי, כן, אני... סליחה? אני קורא. לעולם יבדוק אדם בשמות, לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע, כמו שמצינו שמוע בן זכור, דרך אגב, לא הזכרתי, יש בבלי ביומה בפרק שמיני, דף פי ג', וזה גם סיפור בירושלמי בראש השנה, רבי מאיר עם קידור, כן? קידור תהפוכות הם, הרבי מאיר בא למלון, שמע שקוראו לבעל המלון קידור, הוא לא שם את הכסף שלו בכספת של המלון בלילה, כי הוא הבין עם מי יש לו עסק, כן? אז זה רעיון שימצא הרבה, אבל כאן ממשיכים, שפט בן חורי אומר התנחומה, על שלא שפט את יצור, נעשה אחורים מן הארץ. כן, זה גנאי. התנחומה יודע לדרוש את השם, כן? בהמשך, כלב בן יפונה, גם אותו דורשים, כן? זה מהמדרש אגדה, אני לא יודע למה הכוונה. למה נקרא שמו כן? על שם שבדברים שהיו הלבבו, השיב למשה, ולא כי דברים אשר היו הלב מרגלים. כלומר, כלב הוא מלשון לא כלב, אלא לב. הוא היה עם לב טוב, כן? יגאל בן יוסף, על שהוציא דיבה על הארץ, לכך נאסף בלא איתו. היוסף כאן זה כמו אסף אלוקים את חפרתי, לשון האסיפה. יש פה, וזה מתנחו מאזינו, יש פה עוד מדרשי אגדה שהמשום המסורת אצלם חזקה. כאן הגמרא לוינס כאילו אומר, כאילו לא רצו מאוד לפתח את הנושא הזה, רצו רק להגיד לנו, זה רעיון שיצא פה חזק, שזה בא מההתחלה. עכשיו אני חוזר לרעיון שהוא משרשר אותו. זה שביקשו לשלוח מהם כי משהו עליהם קשה. המרגלים באו עם הדבר הקשה הזה, מראש הם באו איתו השמות האלו. וכאן מה שהוא רוצה להציע, והוא מפתח את זה מיד לקטע הבא בגמרא, זה שגם היה אפשר לדרוש לטובת השמות שלהם. מיכאל, הוא לקח את מיכאל במיוחד, הוא טוען שזה השם הכי בולט, שהפשטות של השם הוא כוחו של הקדוש ברוך הוא, והמדרש הוא חולשתו, שחלילה הוא פקפק בכוח של הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא מופך אותו ממיכאל למח, שפוטנציאלית איך נתפסו האנשים האלה. מי שממנה אדם שקורא לו מיכאל, מה הוא רואה לנגד עיניו? מישהו שהוא מלא אמונה, מישהו שהוא מאמין בכוח הגדול של האלוקים, של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא מנסה לפתח הוא שזה לא שם שחור לבן האנשים האלה, זה לא איזה קבוצה כזאת של bad guys כאלה שהם ככה החליטו לקלקל לעם ישראל, אלא היה בהם את שני הצדדים. הוא היה גם מיכאל וגם מח, עם זה הוא הולך לארץ. ויש עוד מישהו שככה הוא מנסה לפתח שיכול היה ללכת עם זה לארץ, וזה הגמרא בהמשך. ויעלו בנגב ויבואו עד חברון. גם פה הבסיס הוא טקסטואלי לבעיה. ויבואו מבא אלה. אמר רבא, מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים, והלך ונשתתח על קברי אבות. אמר להן, אבותיי, בקשו עליי רחמים שינצל מעצת מרגלים. בקשת הרחמים של כלב, מה היא משקפת? שכלב הרגיש שזה כמו מגנט, שגם הוא היה יכול להיות שם. כלב מייצג דמות שלא שמראש היה ברור לו, הוא הצדיק התמים, שזה לא היה יכול להיות. אלא כלב הוא דמות שנאבק עם עצמו. יש מאבק פנימי, כלומר, יש פה איזה מורכבות, והמאבק הפנימי, וממה הוא מקבל את הכוח שלו? מחברון, כן? מה נותן לו שם את הכוח? הקברי אבות? לוינס מציע לתרגם את זה, המסורת, נתן לו כוח. והייתי אומר, זה חיזק לו את האמונה בדרך. כלומר, זה לא דבר שהציק להם. כלב איזן אותו, או שבר את הטקו, או שבר את הלבטים, על ידי ההתחזקות שלו, הייתי אומר, אם הוא מדבר כרגע לרש"י הראשון על התורה, תשנן טוב את ספר בראשית, ולא יהיה לך קשה לנסוע כל יום לתניאל, ולראות את כל הערבים בדרך. כי תגיד לעצמך, זה הדרך של אברהם אבינו. זה הארץ שלנו. כן? יש גם הקלעני אז בארץ, אני יודע, אני רואה אותם הרבה. אבל תתחזק בדבר הזה, זה... ביום ראשון הגיע לישיבה איזה אבא של בחור אמריקאי שרוצה ללמוד שנה הבאה בישיבה. הוא בא, הבחור בארצות הברית, אבל האבא בא, הוא בדרך, אמרתי לו, אתה יודע, אברהם אבינו נסע פה, הוא רואה את המכפלה, הוא בא לישיבה, אחרי 5 דקות הוא אמר, זה מספיק, אני יכול לחזור הביתה עכשיו. אספר לך בידו, מה הוא רוצה לראות ב5 דקות? אבל, לא, זה שלנו, כן? זה מה שחיזק את כלב. ודרך אגב, כלב מאוד קשור לאותניאל, זה אתם יודעים. אותניאל הוא החתן שלו, כן? זה האזור של כלב. כן, בכל מקרה, אני חוזר לכאן, יהושע הוא דמות אחרת לגמרי, מי זה יהושע? כבר ביקש משה עליו רחמים, שנאמר ויקרא משה ליהושע בן נון, יהושע היה יושיעך מעצת מרגלים, או בלשון מאוד פשוטה, יהושע מראש לא התייסר, לא התלבט, זה לוינס, לא מפתח בכלל, אבל... בדיוק, ריצ'רד פה אומר את הדבר הנכון והפשוט, זה ההבדל בין בני יהודה לבני יוסף, זה ההבדל, זה אפרים ויהודה, וזה חוזר לבראשית למד ח' מול בראשית למד ט', בבראשית למד ח' יהודה חוטא, יהודה יש לו יצר, והוא גם יודע לחזור בתשובה, ואילו יוסף, זה הסוגיה הבאה, כמו נראה לי בעוד, שלא לפעם הבאה, אבל יוסף לא חוטא, יוסף לא חוטא, it's too good to be true, יוסף, כן? מוכרים אותו למצרים, הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא שונא את האחרים שלו. הם לא, אפילו אחרי שהוא אומר להם, כמה הוא לא, הם לא מאמינים לו, כי כשיעקב מת, הם עכשיו בטוחים. סוף סוף יצא ממנו איזה בן אדם אנושי, שיעשה לנו משהו רע, וגם אז הוא, כי זה לא יומן, ממש, כאילו, זה יוסף הצדיק. כן, ויהודה ממשיך אחרי זה בדוד, בדוד שחוטא, ויודע להגיד חטאתי להשם, הוא חוזר בתשובה, וזה גם פה, כאילו כלב, משבט יהודה, הוא נאבק, הוא אנושי, הוא בן אדם, יש בו שני צדדים, הוא אמר שיהושע, נו יצהר, כאילו, הוא ככה, משה נתן לו כוח בהתחלה, נתן לו חותמת שהקדוש ברוך הוא בשם, ואצלו אין לבטים, וכאן באמת הגמרא ממשיכה, דרך באמת הפסוקים, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, הפסוק מדבר על כלב בלי יהושע, הם לא זוג, הם לא דומים אחד לשני, וכאן אני יכול גם להוסיף שגם בספר דברים די משמע שיהושע נכנס לארץ לא כמו הגמרא הזאת, לא רק על הכרטיס שהוא לא היה ביצת המרגלים, אלא הוא נכנס על הכרטיס שהוא היורש של משה רבנו, צריך מנהיג. אז זה הכרטיס של יהושע. כלב הוא הלוחם האמיתי במרגלים, והגמרא תגיד את זה בהמשך בצורה מדהימה, שויעש כלב את העם אל משה לאמור, לכלב הם יהיו מוכנים להקשיב, יהושע לעומת, עוד רק פתח את הפה, מה הם אמרו לו? אז לא, אין מה להקשיב לך. כן, כלומר, מדלג רגע לגמרא בלמדי עמוד א', שורה שישית שביעית, ויעש כלב את העם אל משה, אמר רבא, שיסיתן בדברים, פתח יהושע, כמו מפריע לו, איפה יהושע? וכמשתי, אמרו אלי, דין ראש קטיע ימלל, כלומר אמרו לו, אין לך ילדים, כלומר, תלמיד לא נוכל את הארץ, מה שהם אמרו לו, אז מי רוצה להקשיב לך? כלומר, ליהושע לא הקשיבו בכלל, לעומת זאת, אמר אלי דין ראש קטיע ימלל, אמר אם ישתהינה, וכלב אמר אם אני כמו יהושע, אמרי בין מילתא וחסמין לי, כמו יחסמו אותי גם כן. אמר להן, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם, סברי בגנות היקם משתאי, השתיקו. אמר לו, הוציאנו ממצרים וחוק, כמו כלב ביניהם היה יכול להיות אחד מהם. עכשיו זאת גם הסיבה שכלב משפיע יותר מיהושע, כמו יש פה סוד ההשפעה. סוד ההשפעה, לוינס אומר שסוד ההשפעה הוא שאתה מוכן להקריב משהו, שיש לך מה להפסיד, כאילו יהושע לא היה מה להפסיד. אז מה שהוא אומר לא מתקבל. מי שאומר משהו כשיש לו מה להפסיד, אבל זה לא רק זה. אני חושב שזה גם הנקודה של כלב, באמת היה בו יסוד שהוא היה מחובר עליהם, ולכן הוא היה יכול להשפיע עליהם, כי הוא דיבר את השפה שלהם. כאילו, מאוד בצדקות אתה לא יכול לדבר עם אנשים שלא צדיקים כל כך. ויהושע כאילו הוא שייך פה לאיזו ספרה כזאת, בכל הפרשייה הזאת, שהוא שונה לגמרי מכלב. שאלה טובה, מה את אומרת?
הוא לא כל כך הצליח,
כן?
משה לא כל כך הצליח במנהיגותו שהוא הביא את העם לאן שהוא רצה להביא.
הוא נכשל בהכנסה שלהם פנימה
וגם בהדרכה שלו.
ויהושע גם נכשל בעיניך?
הוא לא מילא את הציווי שלו, הוא בכלל הוא היה צריך לתפוש את כל
שבע פעמים. ואם יש לך תשובה מעניינת, את חותמת עליו?
מעבר לזה, הם לא בחרו על יהושע. כמנהיג,
יכול להיות, כן, יכול להיות, כן. גם צריך להיזהר מאוד מאוד בטיפולוגיה, כן. כלומר, אני מניח שיהושע לא היה, הוא לא חי בוורט, כן. הוא היה בן אדם. אבל רגע, הגמרא מסרטטת אותם כאן, ממש על הקווים האלה של יוסף ויהודה, זה מאוד מאוד ברור בגמרא, זה מאוד ברור. כן, וכאן הגמרא ממשיכה, ושם אחימן, שישי ותלמי. וזה באיזשהו מקום, זה המפגש עם יושבי הארץ. כלומר, עד עכשיו דיברנו, הייתי כאילו אומר, אם נדבר על זה בסצנות, בהצגה, בדרמה, על מה קורה לפני. מה המינים האנושיים, מה עובר על האנשים לפני שהם מבקשים להיכנס לארץ. וגם הסצנה של כלב הוא עוד חלק מזה. כלב כאילו מרגיש שהוא נמשך לספקות שלהם, והוא מקבל כוח לצאת מזה, כי הוא מחזק את האמונה שלו בצד אחד. עכשיו בא המפגש, והמפגש הזה בפסוקים הוא מפגש זה מאוד מפחיד, כן? כאילו, ושם אחימן, שישי ותלמי, ילידי הענק, הם דמויות מאוד מאוד מבילות וגדולות. זה חוזר גם כאמור בתיאורים בדברים, התיאור הזה, הקראתי קודם, את משה אומר את זה, לא המרגלים, בפרק ת', עם גדול ורם בני ענקים, זה בא לציין את החוזק הגדול שלהם. כאן תראו מה, אז פה עושים מדרש שמות להם. מה מדרש השמות? אחימן מיומן שבאחיו, יש לו כושר הנהגה, they have leaders. ששי שמשים את הארץ כשיחתות, אם הוא ענק אז שהוא דורך כמו גוליבר, בום בום בום, כן? כלומר הוא מייצג את הכוח, כן? תלמי שמשים את הארץ, תלמים תלמים, את מה הוא מייצג? את ההתיישבות, את נחלות, את הציביליזציה. את היכולת שלהם להשתרש בארץ. וכאן, הגמרא כאן עושה, ווינס מאוד נמשך לזה. שהמפגש, כשאתה קורא אותו בתורה, הוא נראה בני ענקים, הם שלושתם דומים, הם אחד כמו השני. זה גדוד של גוליברים כאלה. אתה מת מפחד, כן. ונהיה בעיניהם כחגרים. זה שדרשו את השמות, נדעו להם פרצוף. בעצם לקחו את החברה שם, ופרקו אותה משלושה ענקים לחברה עם יסודות, וזה מפגש עם אנשים. והשאלה מה עושה המפגש הזה? השאלה בעיניי לא פתורה, כן? ובהמשך, דבר אחר, אחימן בנה ענת, שישי בנה אלש, תלמי בנה תלבוש. לא כל כך ברור הדבר הזה. כן, מה זה? זה ערים לא ידועות, אבל הם יישבו את הארץ, נקרא לזה ככה, כלומר, הם בעצם האוכלוסייה. זה קצת מוריד את הפחד של בני ענקים, וזה עוד יותר אולי נותן מקום, לפחות מה שלוינס חיפש, למה? לשאלה, אז אני יכול לגרש אותם מפה? טוב, אני לא בטוח שזה שם, אבל זה שכן יוצרים תמונה אחרת מאשר בפסוקים, זה כן נראה לי. ואז ממשיכים, ילידי הענק שמעניקים חמה בקומתן. כי מה זה מעניקים חמה בקומתן? זה שהם כל כך גבוהים שזה נראה כאילו שהשמש היא סוג של ענק, כלומר שרשרת על הצוואר שלהם. יותר בכל השם.
לא, אתה פשוט עוד מדרש לאות הביטוי כאן על אדם הראשון, אם אתה...
כן, מה דעתכם על הדימוי הזה? שהחמה על הצוואר שלהם, כן? שהם נורא גבוהים.
חוזק.
חוזק. עוד מישהו? לא יודע, אני טעיתי אם יש קשר למה לחפרה הלבנה או בושה החמה. כלומר, זה לוינס לא מדבר על זה, יש פה חמה חמה. כלומר, הדימוי של חמה חוזר פעמיים בסוגיה. פעמיים. חמה, חמה. בושה החמה והם החמה. כאילו, בני ענקים הופכים, הם החמה. למדו מבושה החמה לבושתה של ארץ ישראל, והם מייצגים את החמה. ומה המשמעות המדויקת? זה עדיין לא מחובר לי כל כך. תעזרו לי. אין יש קשר בין הדברים. טוב, נמשיך לחברון. שבע שנים נבנתה. מה היא נבנתה? אילה, אם נבנתה ממש, אפשר אדם בונה בית לבנו קטן, קודם לבנו גדול, דכתיב ובני חם, כוש ומצרים. כן, כידוע, חם היה אדם מאוד מהוגן, שעבד לפי הכללים, נכון? אבל חם, מה יכול להיות שהוא, הרי לבן גם אמר, לא יעשה חן ממקומנו, נכון? כבר יש כללים, זה לא... ולכן, מה ברור לגמרא? שלא ייתכן שחברון נבנתה לפני צוען, ולכן מפרשים את זה כך, אלא שהייתה מבונה על אחד משיבה בצוען. כלומר, הנבנתה קודם אין הכוונה בשנים, אלא איכותית. היא משובחת יותר, אבל מה יותר משובח בה? הרי צוען בארץ מצרים יושב על הנילוס, ומה הוא מייצג? אדמה פוריה שאפשר לגדל אותה, ואילו, מה זה חברון? ואין לך תרשים בכל ארץ ישראל יותר מחברון. דקברי בה, שכווה, זה בית קברות. ואין לך מעולה בכל הארצות יותר מארץ מצרים, שנאמר כגן השם כארץ מצרים. ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען. דכתיב כי היו בצוען שרב, ואפילו אחי חברון מבונה אחד משבעה בצוען. אבל אתה עומד ותוהה כשאתה קורא את הגמרא הזאת, אם סוף סוף זה תרשים, טוב, אני לא בטוח שמי שכתב את הגמרא הזאת היה בא בחברון, אבל אם סוף סוף זה תרשים, אז מה הכוונה? שהוא יותר טוב מארץ מצרים, הרי זה ודאי לא נכון, כן? וכאן אני חושב שלבינה השכלה למטרה, שהנקודה המרכזית היא כבירי בשכווה, כי מי עם השכווה האלה? מי קבור בחברון? אברהם, יצחק ויעקב. היתרון שלנו, או מה שמסביר את זכותנו כאן, זה לא האיכות של האדמות שלנו, אלא הברית של הקדוש ברוך הוא, קראתי עם אברהם, יצחק ויעקב, וחברון מייצגת את זה. כלומר, זה בהמשך לכלב, שבא לחברון, מתפלל על קברי אבות, הפסוק מציין את זה. הייתי אומר כך, אם מצרים מייצגת את הציביליזציה, את המקום מושבים, פה באים אומרים, אתה זוכה במקום מכוח משהו אחר, מכוח היותך אברהם שיש לו שמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה כרטיס הכניסה לארץ ישראל של בני ישראל, זה ברית האבות שחברון מייצגת אותה. וזה הגמרא ממשיכה, וחברון תרשים מהווה. עוד פעם, לא נוסעים לחברון ובודקים, אלא דרך מה? פסוקים. והכתיב האם מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך אל חנה וגומר ואמר רב אביה ויתם הרבה בר חנן שלח להביא כבשים מחברון ותניה אלים ממואב כבשים מחברון. וגם מבינים למה יש כבשים בחברון, כי יש שם הרבה מראה, כן? אז אומרת הגמרא, מינה עדיה דקלי שערה אבדריה ושמן קניינה. ואני מבינה, זאת אומרת הרם נורא נורא יפה שהגמרא הזאת לא מנסה לברר בשביל אנגלו-סקסון מה בדיוק איכות האדמות בחברון, אלא מעניין אותם מול דמות האבות, מעניין אותם הדמות של אבשלום. כי אם מוזכר כאן ברית אבות, אברהם יצחק ויעקב, זה חברון, אבשלום הוא לא בדיוק נחמד לאבא שלו, נגיד. הוא לא בדיוק מייצג ערכיות, רציפות, המשכיות. כאן בדרכו שלו, בגלל האג'נדה שלו, כאינטלקטואל יהודי צרפתי, כן, בשנת ה-60, הוא אומר, עם ישראל כל כך עם טוב, עם ישראל הוא בהכרח, כלומר, רב שלום, הוא בא קצת, הוא בא לבלבל. אני חוזר לתיאור שאמרתי קודם, שהסוגיה כאן, היא מבררת משהו לאורך כל הדרך. כלומר, אחרי שהיא לימדה אותנו, שהיה לבטים על הכניסה לארץ, והתשובה הברורה על הכניסה לארץ, מה היא? חברון, ישני חברון, זאת התשובה. רגע, אבל עם ישראל בחברון הוא לא רק ישני חברון, זאת כמה דמויות. כך הוא מציג את זה. קריאה מעניינת. וישובו מתור הארץ וילכו, אנחנו צריכים לעצור כאן. אני מציע שנעצור כאן, בסדר? באמצע המתח. אני רק אגיד למי שיש לו מתחים, שתקרו את הרש"י ראשון על התורה, וירגיע אתכם, בסדר? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בחר באברהם, הוא נתן לאברהם אותה, זו הארץ שלנו, שיזכה בעזרת השם להתנחל כבר כמו שצריך, שבוע טוב, לילה טוב.